מזה נלמד, הוא הדין, אני אומר לגוי שיקח את הכביסה הרטובה, יניח את זה על הרדיאטור ביום שבת. אני יודע שאם זה מונח על רדיאטור חם, זה יכול להתייבש תוך שעתיים שלוש. אפילו הכי מותר, בשעה שהגוי שם את זה, הוא לא מתכוון לייבש. הוא רוצה לפנות לי את השולחן, כדי שהשולחן יהיה פנוי שאני אשתמש בו. אז הוא מניח את זה על הרדיאטור. פסיק ראשי בדר הבנן, בדוגמה כזו של אמירה לגוי, אין בה איסור, יהיה מותר לכתחילה. וכן על זה הדרך. אדם שרוצה לפתוח את המקרר ביום שבת, הוא שכח להבריג את הכפתור ליד הדלת כדי למנוע מהמנורה שתדלק. שכח ולא עשה כן. הוא יודע שאם יפתח את הדלת תדלק המנורה ואז יעבור על יישום דאורייתא. אבל יש לו עדיין תקנה ועצה. יקרא לגוי שיפתח לו את הדלת. את אומר עדיין אמירה לגוי שבות, ברגע שהגוי יפתח לו את הדלת תדלק המנורה, וזה פסיק ראשי בהכרח שהדבר יהיה. אבל גם זה פסיק ראשי בדרבנן. ולכן מותר לך תחילה לקרוא לגוי שיפתח לך את הדלת. אתה לא אומר תדליק לי את החשמל, אתה אומר לא תפתח לי את הדלת. והגוי באמת לא התכוון להדליק את המנורה. אפילו אם זה פסיק ראשי מותר. אני עובר לסימן רש נון גימל סעיף ב'. קירה שהיא גרופה וכתומה ונתן הקדרה מעליה אפילו בשבת, מותר להחזירה כל זמן שהיא רותחת. מרן בסעיף זה מדבר ומפרש לנו באיזה תנאים מותר להחזיר קדרה חזרה על האש. הורדתי את הסיר מעל האש ואני רוצה כעת ביום שבת להחזיר את הקדרה. מתי יהיה מותר ומתי אסור? יש בזה הרבה פרטים בדוגמאות לכמן, יש גם להבדיל בין לח לבין יבש. אני אומר קודם בקצרה את הדברים ואחר כך נרחיב יותר ונסביר כל דבר מדוע ולמה. באוכל יבש כגון קציצות בשר, דגים, אורז, תפוחי אדמה, אוכל יבש שממובשל 100% והאש מכוסה, שני התנאים האלה מתירים לך להחזיר את האוכל חזרה לאש. אבל אם האוכל הזה לח, מרק, מים חמים וכיוצא בזה, אתה צריך חוץ מהתנאי מבושל כל צורכו ויש כיסוי על האש, חוץ משני התנאים האלה אתה צריך להוסיף עוד כמה תנאים. תנאי נוסף, שחם מאוד המרק הזה, חם שיד צולדת בו, יש בו 58 מעלות ומעלה. תנאי נוסף, לא הניחה על גבי קרקע. הניחה על גבי קרקע או על אבן השיש אסור להחזיר. תנאי נוסף, דווקא על גבי הקירה להחזיר לשם מותר, אבל להחזיר לתוך הקירה אסור. אם זה לא מבושל 100% בדעה שאסור. תנאי האחרון, מה שאומר רבנו ירוחן, דווקא להחזיר לאותה הקירה מותר, אבל לקירה אחרת הדבר אסור. אלה הם התנאים שצריך להיזהר בהם שאתה בא להחזיר מרק או דוד של מים. יש לך עוד כמה וכמה תנאים נוסף למה שאמרנו קודם באוכל יבש. אלה הם הפרטים, הדוגמאות, וכעת נתחיל לפרש מדוע ולמה צריך את כל התנאים האלה. מה הבעיות? למה לא להחזיר? הבעיה הראשונה היא שמה הגיע לידי איסור מבעיר, יחטא בגחלים, ולכן חכמים אסרו להחזיר קדרה על האש. הדרך של האדם, הטבע שלו, כשהוא מחזיר קדרה, הוא גם בודק את האש, מה נשמע, מה העניינים, הכל בסדר? ואם זה לא כל כך טוב, לא נח דעתו, הוא יגביע את הכפתור. ולכן יש לנו צד להחמיר ולאסור. הוסיפו הרשב"א והר"ן עוד טעם, האדם הזה נראה כמבשל. הוא מרים את הקדרה שלו מאבן השיש, מניח אותה על האש. מי שעומד מהצד מסתכל, מתבונן, רואה את הדבר הזה, בר מינן. זה האיש הזה, תראה, דתי עם זקן, מבשל ביום שבת. לכן, שלא יגידו עליו דבר כזה, לכן חכמנו הגבילו שלא יעשה כן. אלא אם כן, יהיה לו היכר. כשהאדם הזה קטם את הגחלים, או הניח את הפח, זה היכר טוב וחשוב, שלא ידברו עליו, לא יגידו שהוא מבשל. אדם שרוצה לבשל בחול, לא הולך לשים פחים ונחושת. רוצה לבשל מהר מהר, או שמא יחטא בגחלים. אם האדם הזה רוצה למהר את הבישול, מה הוא בחונק את האש עם הפח הזה? זה היכר ברור שכאן הוא לא רוצה את האוכל מיד, יש לו זמן, הוא רוצה את זה למחר. בזה, אם יש לך את הגרופה או כתומה, בזה לא גזרו חכמינו. בזה אין ויכוח. זה גמרא מפורשת בשבת למדבר, אין בזה מחלוקת בראשונים, אין בזה ויכוח בפוסקים, לכן מרן מביא את זה כאן בתחילת הסעיף, וגם הרמ"א שותק למרן, מודה לו שתיקה כהודאה. על התנאי השני, כבר יש ויכוח בפוסקים, וזה כבר יותר מסובך. התנאי השני, אם אני רוצה להחזיר קדרה על האש, אמרנו, צריך שיהיה האוכל הזה מבושל 100%. אם לא מבושל כל צורכו, חלק מבושל, אסור. יש בזה מחלוקת בראשונים. מרן דיבר בזה קצת פה וגם לקמן בשין י"ח. הביאור הלכה בסימן שין י"ח סעיף ד' אסף שם את כל הראשונים שדיברו בעניין זה, המתירים והאוסרים. המסקנה היא, אנחנו פוסקים להלכה כדעת הרמב״ם לאסור. אם האוכל מבושל 100%, יש לך יותר להחזיר. אם לא מבושל 100%, בין לח בין יבש אסור. והדוגמה המצויה ביותר היא כך. אני רוצה לבשל לכבוד שבת חמין קישואין ממולאים בבשר ואורז. בערבית זה מכונה כוסה מחשי. מחשי אותיות משיח. או יש אנשים לוקחים את המעיים של הבהמה, את הקישקה, וממלאים את זה בבשר ואורז. הדבר הזה לא מתבשל מהר. לוקח הרבה הרבה שעות עד שזה מתבשל. בא האדם הזה לטעום, לקח קישו אחד, התחיל לאכול, רואה האורז, הבשר, עדיין לא מבושל. מה הוא עושה? מבלי לחשוב הרבה, לוקח את השיא חזרה, מחזיר את זה חזרה על האש, ואז האדם הזה חילל שבת. זה עדיין לא התבשל. אתה מחזיר את זה חזרה, אתה ממשיך את בישולו ביום שבת. אפילו אם נאמר, זה הגיע למאכל בן דרוסאי ל-50%. אבל אמרנו, מרן דעתו, שגם אם הגיע למאכל בן דרוסאי, אסור לבוא ולעשות כדבר הזה. לכן, אם האדם הזה נכשל וסיר את הסיר הזה מעל האש, כשראה שהבשר לא מבושל, ייזהר לא להחזיר את זה. גם לומר לילד שיחזיר אסור, זה ספק איסור דאורייתא. גם על ידי ילד אין צעד להקל, אין צעד להתיר בדבר. אלא, בין באוכל לח, בין באוכל יבש, מתי מותר להחזיר? אם זה מבושל 100%. יש נשים צדקניות שיודעות את הבעיה הזו, מה הן עושות? מבשלות את הבשר הטחון לפני זה. אחרי שבישלו את זה, באים ממלאים בתוך הקישואין והמעיים, ממלאים את הבשר, ואז אין לך בעיה, זה מתבשל מהר. אבל יש נשים שאין להם זמן, בפרט בימי שישי הקצרים האלה בחורף, ושמות בפנים בשר חי, היא אומרת עד מחר זה יתבשל. ואז יכול לקרוא בעיה כזו, בפרט אם היה לו הפסקת חשמל, הוא סומך על שולחן אחרים, הוא סומך על שולחן חברת החשמל, היה באמצע הפסקת חשמל 8-10 שעות, וגם כשחזר, אז הכל נשאר ככה חצי מבושל. זה בעיה, האדם הזה יכול להסתבך מאוד. ולכן לא מתירים להחזיר בשום אופן אם האוכל הזה לא מבושל 100%. מבושל 100% בסדר, הלאה בחילו. אפילו אם האדם הזה לא הסיר את הקדרה מעל האש, רק הרים את המכסה לראות, הוא מומחה, הוא טבח מקצועי, לפי הצבע הוא כבר ידע אם זה מבושל או לא. אם הרים את המכסה וראה שזה לא מבושל טוב, אסור לו להחזיר את המכסה. עד כדי כך. הדוגמה הזו מצויה דווקא בישיבות. הרבה פעמים מנהל הישיבה, אין לו משכורת לשלם לטבח שיבוא גם ביום שבת. מה הם עושים? נותנים לאחד מהתלמידים את המפתח של המטבח, ואומרים לו, אתה תורן, אתה אחראי, אתה תסדר את הכל. והם מסכימים, יש תלמידים טובים שעושים את זה בהתנדבות. התלמידים האלה פעמים רבות, בליל שבת, גומרים את הסעודה בשש, נכון? גומרים מוקדם. עולים ללמוד, יושבים, לומדים, גמרא, תורה, שתי מקרא והתרגום. גומרים את הלימוד בשעה 11 בלילה, כבר רעבים עוד הפעם. והוא יש לו את המפתחות. הוא יורד למטבח ועושה עוד ארוחת ביניים. הוא מחפש למטה תפוחי אדמה, ביצים, בשר. למה לא? מגיע לו, עובד קשה, הוא תורן, אני מתיר לו לאכול, שיהיה לו עונג שבת, שיהיה לו לבריאות, למד כמה שעות, לא מגיע לו, אוכל פירותיהם בעולם הזה, אם אין כמח, אין תורה, צריך שיהיה לו כוח ללמוד. אבל דעקה, הבעיה העיקרית היא, פעמים רבות, שהמבשלת שבאה לבשל, הכינה להם כוסה מחשי, את הכישואין הממולאים האלה, ושמה את זה על האש בארבע, ארבע וחצי בערב, ובלילה כשהוא בא, יורד, אז הוא מרים את המכסה, הוא רואה, הכישואין האלה לא טובים, הם לא רואים לאכילה, הבשר בפנים עדיין לא מבושל. טוב, אז הוא מבטר על הכישואין, הוא לוקח את הביצים שיש שם, את הפוחי האדמה, אבל הבעיה היא, מיד אחרי שגמר לקחת מה שהוא רוצה, יהיה אסור לו לחסות חזרה את הסיר. אם הוא לא יחסה, זה יתבשל בעשר שעות. כשהוא מחסה את זה, זה יתבשל בחמש שעות. נמצא שעל ידי הכיסוי, הוא מצמצם וממהר מאוד את בישולו. יש כאן איסור בישול מדאורייתא. ולכן, אומרים לעוד מעלתו, מנהל הישיבה, אתה רוצה לתת לתלמידים האלה שיהיו תורנים? למה לא? אני מסכים. אבל תהיה מודע לבעיה הזו, לכן, או שתדאג שהמבשלת תבוא מוקדם ותכין להם את האוכל בבוקר יום שישי, או שתגיד לתלמידים האלה, תיזהרו, לא לנגוע בסיר של הכישואין, שם יש חשש איסור מבשל, תזהיר אותם, אם ישמעו לך, בזה אני מסכים, בזה יש צד להקל ולהתיר בדבר. הלאה אחי, יש כאן איסור דאורייתא של מבשל. בדיעבד אם התלמיד הזה הרים את המכסה ולא ידע מסכן את ההלכה, החזיר את המכסה, למחרת בבוקר אנחנו שומעים את הסיפור מה היה. אז בדיעבד, כיוון שיש מי שמתיר, יש מחלוקת, נכון שאנחנו פוסקים לך תחילה כהרמב״ם, אבל בדיעבד לא כונסים, בדיעבד האוכל מותר. אלה הם שני התנאים שלגבי כדרה אוכל יבש, זה מספיק. שהאש מכוסה והתבשיל מבושל כל צורכו. זה לבד מספיק, אפילו אם האוכל קר מותר לך להניח את זה, אין שום בעיה. אבל אם האוכל הזה שאתה רוצה להחזיר אותו חזרה על הגז או על הפלטה, יש בו הרבה מרק, מים חמים, מרק וכיוצא בזה, שם יש לך עוד כמה וכמה תנאים. התנאי הנוסף הוא, מרן אומר, כל זמן שהיא רותחת. כך כתבו הטור רבנו ירוחם והרבה מהראשונים, מרן אומר את זה גם פה וגם בסימן של י"ח סעיף ד'. אם זה רותח אז מותר, כי אין בישול אחר בישול בלח. כשזה חם זה בסדר, אבל אם זה לא חם, יש בישול אחר בישול בלח, ואתה עלול להיכשל כאן באיסור מדאורייתא אם זה לא חם. אלא שגם בזה יש מחלוקת. הרמב״ם והר"ן אומרים, אפילו אם זה מרק קר, אין בישול אחר בישול בדבר לח, בדיוק כמו ביבש. וכך פוסק הרמב״ם, מעיקר הדין לקמן, בסימן שי"ח, סעיף ט"ו. אלא שהוא עשה פשרה בין הפוסקים ואמר, אם זה פושר 40 מעלות, 30 מעלות, תחזיר. אם זה קר, אסור. אבל מעיקר הדין, כמו שאמרתי, הם פוסקים כדברי הרמב״ם, שאפילו אם היה קר לגמרי, היה צריך להתיר. למה הם אומרים זה מבושל 100%? מה אכפת לי אם המרק הזה קר או חם? אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן. וההלכה היא כדברי רבנו רחם והטור, שיש בישול אחר בישול בלח, אם זה קר. מתי יהיה חם? אם זה חם שיד סולדת בו, היינו 58 מעלות. תמיד אנחנו אומרים ש-45 מעלות זה נקרא יד סולדת בו. מה פתאום כאן אני אומר 58, מה קרה? התירוץ הוא, 45 מעלות שאנחנו אומרים זה לחומרה, לא לכולה. פה אם תגיד 45 מעלות זה לכולה. אלא אם אני רוצה להתיר ולהחזיר את המרק חזרה לאש, יהיה מותר רק אם זה 58 מעלות. אני אפרש. עד 45 מעלות אנחנו בטוחים שזה נקרא אין יד סולדת בו. היינו זה כמו קר. יותר מזה מתחיל להיות ספק. הראיה הברורה שעד 45 מעלות זה כמו קר, מהגמרא בחולין ח', הגמרא אומרת שהסכין של השחיטה הוא לא טרף. אלא אם אתה רוצה לחתוך בזה בצל, מותר. למרות שבשעה שאתה שוחט עוף, הדם של העוף הוא 45 מעלות. לא כמו אדם, שהדם שלו חם 37. העופות צריכים לדגור על הביצים, זקוקים לחום רב. קדוש ברוך הוא ברא אותם עם חום של 45 מעלות. אם נאמר שיד צולדת בו זה 45 מעלות, אם כן, בשעה שהשוחט שחט, הסכין הזה בלע מהדם. אלא ודאי שגם 45 מעלות זה כמו קר. לא מבליע, לא מפליט ולא מבשל. לכן, מותר לך לכתחילה לקחת הסכין הזה, לשטוף את זה יפה ולחתוך בזה בצד. משם אתה לומד גם לגבי דיני שבת, ולכן, עד 45 מעלות אין לך בעיה, זה נקרא קר בוודאי. גם הבן איש חי ומנחת שי אמרו את ההגדרה הזו, אבל בסגנון אחר. איך אני יודע אם זה יד צולדת בו או לא? אם אני יכול לשתות את זה בבת אחת, אין יד צולדת בו, מותר. אם זה חם יותר מ-45 מעלות, אתה לא יכול לשתות את זה בבת אחת, זה נקרא יד צולדת בו ויהיה אסור. ניסינו וראינו, עד 44 מעלות כולנו יכולים לשתות בבת אחת. אם זה 46, אתה רואה שכבר האנשים לא יכולים, קשה להם. נמצא שהראיה מהגמרה שם, וההגדרה של המנחת שי ובן איש חי, ההגדרה היא שווה. ולכן, הורדתי את הדוד של המים החמים מהאש, ואני רוצה לשפוך על זה עוד מים קרים, כדי שיהיה לי מים לשטוף את הכלים. אם זה 44 מעלות או 45, תוסיף עליהם מים קרים, אין בזה איסור מבשל. אבל אם זה 46, אין לי שום ראיה להתיר, אולי זה נקרא יד צולדת בו. ולכן מספק אנחנו מחמירים. זה טוב לדוגמה ההיא. אבל אני חוזר לדוגמה שלנו. מי אומר לך ש-46 מעלות נקרא יד צולדת בו? אולי לא. ואם זה נקרא אין יד צולדת בו, כשאני מעביר חזרה את הסיר של המרק על האש, במקום 46 מעלות זה יהיה 96 מעלות. נמצא שבישלתי את זה עוד הפעם. יש בישול אחר בישול, בלח. ולכן אנחנו חייבים להגיע ל-58 מעלות. איך אנחנו מגיעים לזה? תנסה ותראה בביצה. ביצה זה הדבר הקל ביותר להתבשל. תשים את זה במים של 50 מעלות, לא יקרה כלום. 58 מעלות, אם תשאיר את זה שם, מתחיל להתבשל משהו. ולכן, עד 58 מעלות אנחנו לא יכולים לומר שזה נקרא יד צולדת בו, ולכן אם הורדת מרק או מים מעל האש, אסור לך להחזיר. מתי יהיה מותר? אם זה 58 מעלות ויותר, ואז, אפילו אם במקום 58 זה יהיה 98, שיהיה, מה אכפת לי? 58 ו-98 זה היינו הך, שניהם אותו דבר, כיוון שאוכל מבושל כל צורכו וחם מאוד, לכן יהיה מותר לך להחזיר על האש, אבל אם זה יספיק להתקרר קצת, בחורף מזג האוויר קר, לפעמים מתקרר מהר, בזה אתה צריך להיזהר, להקפיד, שלא להחזיר את הגדרה של המרק חזרה על האש, לא להחזיר את הדוד של המים האלה חזרה, כמו שזה רק פושר, ואם על האש זה יוסיף עוד מעלות, יהיה הדבר אסור. גם לכמן בסימן שי"ח סעיף ו, מרן דן להתיר, להניח על הדוד של המים החמים. בתנאי, אם המרק הזה שאני שם על הדוד של המים החמים הוא חם שיד צולדת בו, אז מותר, אין בישול אחר בישול בלח. היינו שזה חם 58 מעלות, ואז אני רשאי להניח את זה על הדוד. אבל אם זה לא חם 58 מעלות, אלא רק 54, אז כעת זה כאילו קר. יגיע על הדוד, יגיע במקום 54, יש 74, ואז יש בישול אחר בישול בלח, אני יכול להסתבך. לפי דעת מרן, בישול אחר בישול, בדבר לח הוא איסור מדאורייתא. הלבד רבנו ירוחם, מרן הבין אולי זה דרבנן. אבל מרן סובר שזה דאורייתא, ולכן צריך להיזהר מאוד, שלא יסתבך האדם הזה בחשש איסור מבשל. אדם שלא יודע, אין לו שום הערכה לדעת אם זה 58 או 48, הוא לא מבין הרבה, שיזהר, לא יחזיר. אלה הם דברים חמורים, ספק דאורייתא לחומרה, ספק חיסרון ידיעה, לא מתירים לו בדברים האלה. לכן העצה הפשוטה ביותר היא, אתה רוצה להוציא מים מהדוד, תשאיר את החנפיה על האש. אל תרים את זה, אל תוציא את זה משם, שמה לך להוציא? אתה מוציא, אתה מסתבך. לפעמים קורה שהמים כמעט נגמרו, והמים לא יורדים מהברז, הוא חייב לשפע את הדוד. טוב, שם אין לו בעיה. הוא משפע את זה קצת, מוריד את המים שהוא צריך, ועוד הפעם מחזיר את זה למקומו הראשון. כאן הוא בכלל לא הרים את זה משם, רק שיפע את זה. בזה אין בעיה. או אתה רוצה להוציא מרק, תשאיר את הקדרה שתישאר על האש, שישאר על הפח. תקריב את הצלחת ותמלא, תמזוג. אם אתה מוריד את זה ויהיה לך בעיות, אולי זה ירד ל-58 מעלות ומטה, תעלו להסתבך ביסוד דהוריית, אז למה לך להוריד? תשאיר את זה כך כמו שהוא, אין לך בעיה. אלא אם כן אתה מניח על הגז. אלה שמניחים על הגז, אז המרק חם, הוא 95 מעלות, שם אין לך להסתפק. הורדת את זה מהגז, שמת את זה לכמה שניות בצד, הורדת ממנו צלחת מרק ואתה מחזיר, בקלות רבה אתה יכול להתיר. למה? כאן בוודאי שזה לא ירד ל-58. אולי במקום 95 מעלות נהיה 85 מעלות. אז גם 85 מעלות גם כן יהיה מותר, אין לך בעיה. אבל אלה שיש להם פתילה, עדיין משתמשים במודל האנטיקה, מודל 1800, יש להם פתילה 2. טוב, למה לא? האוכל יוצא טעים מאוד, אבל לא תמיד יוצא חם מאוד. לפעמים יוצא חצי פושר. ואז הוא עלול להסתבך האדם הזה. בפרט, קודם היה הרבה מרק. כשיש הרבה מרק, אין כוח לאש לחמם את זה הרבה. כשהוצאתי ממנו כמה צלחות מרק, ונשאר רק מעט, את המעט הזה האש יכולה לחמם בקלות רבה, הרבה יותר מהר, ואז מ-50 מעלות זה יעשה אותו 80 מעלות, ואז נכשלת בעבוד מבשל, יש בישול אחר בישול, בלח, אתה מצמצם את הדבר הזה, אתה יכול להסתבך. לכן אמרנו עצה טובה, אל תסיר את זה מעל האש, תשאיר את זה כך כמו שהוא. לפי דעת מרן אין איסור להוציא אוכל כשהסיר נמצא על האש, אין בזה עוון מגיס. כשהאוכל לא מבושל, כמו הדוגמה של הקישואין, כוס המחשי, בזה חס ושלום לא תיגע בו יד, אתה בא להוציא משהו, יש בזה עוון מגיס. אבל הלאה וכי, אם האוכל הזה מבושל 100%, אז אפילו אם הסיר נמצא על האש, לפי דעת מרן, מותר להוציא מתוכו, העניין רבה חולק, אבל אנחנו פוסקים כדעת מרן, ולכן זה יותר עדיף מאשר להוריד. זה למעשה התנאי השלישי. אמרנו תנאי הראשון שהאש תהיה מכוסה, תנאי השני שיהיה מבושל כל צרכו, תנאי השלישי שיהיה רותח. על התנאי השלישי הזה הרמה חולק, כמו שאמרתי, ואחינו האשכנזים נוהגים להקל, כמו שמעיר המגן אברהם על המקום. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ולנו הדבר אסור אם זה לא 58 מעלות. תנאי נוסף לא יניחה על גבי קרקע, תנאי נוסף דווקא על גבה אבל לתוכה אסור, תנאי האחרון דווקא לאותה קירה לקירה אחרת אסור. כדאי להחמיר ולחוש גם לדעת הרמה, שבשעה שמרים את הקדרה, תהיה גם דעתו להחזירה. אבל אני לא אומר את זה מעיקר הדין, משום שיש לנו בזה ספק ספיקה להתיר. אבל אם האדם יכול, למה לא? עולה לך כסף לחשוב את המחשבה הזו? זה בחיני חינם אתה חושב את זה. כדאי שיחשוב גם את הדבר הזה, לצאת ידי חובת הטור והרמה וסיעתם, זו העצה לכתחילה. אני קורא סימן רש נון גימל סעיף גימל. המשכים בבוקר וראה קדרה שקדיחה תפשילו, וראה פן יקדיח יותר, יכול להסיר ולהניח קדרה ישנה רקנית על פי הקירה, ואז ישים הקדרה שהתבשיל בתוכה על גבי הקדרה רקנית, ויזהר שלא ישים קדרתו על גבי קרקע ושתהיה רותחת. אגב, כבר נתבהר שנוהגים להקל אף אם נתנה על גבי קרקע. מרן עושה כאן באדם שקם בבוקר ורואה שקדיחה תבשילו. אם זה ימשיך להיות על האש בצורה הזו, האוכל לא יהיה ראוי לאכילה. ולכן האדם הזה מחפש עצה, רוצה פתרון לבעיה. מרן אומר עצה פשוטה, תיקח מחבת ותשים על האש. על המחבת הזה תשים את הקדרה. בצורה כזו סיר האוכל ישמור על החום שלו, המאכל יישאר חם, אבל לא יקדיח תבשילו. בזה אתה תנצל מהבעיה של ביטול עונג שבת, יהיה לך חמין טוב. מצד שני, לא חיללת את השבת, להניח קדרה מותר. מה תאמר? המחבת הזה הרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור. איך אני יכול לקחת להרים אותו ביום שבת? כל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו מותר. אין לי פוצחן, אני לוקח פטיש כדי לפצח אגוזים, מותר לכתחילה. כך גם מותר לי לכתחילה לקחת את המחבת כדי להשתמש בגוף המחבת הזה בצורה שאמרתי. המחבת יהיה על האש ועל המחבת יניח את התבשיל, בזה יהיה הדבר מותר. לאו דווקא מחבת, הוא הדין אם במקום מחבת האדם הזה אוסף את הפחים שיש לו בבית, יש לו 3-4 פחים אסבסט, אוסף את כולם ושם אחד על השני ועליהם הקדרה. גם זה מותר, גם בזה אין שום בעיה. אמנם גם יהיה מוקצה כלי שמלאכתו לאיסור, אבל גם שם יהיה מותר לצורך גופו או מקומו. יש עדיין בעיה נוספת שדן בה החזון איש. השאלה היא, האם יהיה כאן איסור דרבנן בשעה שהברזל מתחמם, או שאין כאן שום בעיה ויהיה הדבר מותר? לכמן בהלכות שבת בסימן שני ותחת נראה שהרמב״ם בפרק ת' ובפרק ב' אומר, מדגיש ואומר, שלא רק אדם שמבשל אוכל יש בזה חיוב משום בישול, אלא אומר הרמב״ם, המתיך אחד ממיני מתכות כלשהו, או המחמם את המתכות עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל. אני לוקח מתכת, מכניס את זה לתוך הכור, והמתכת הזו נעשית בחום של 400-500 מעלות, זה נעשה כמו מים. גם זה נקרא בשם מבשל. במקום השני הרמב״ם אמר, הרי זה תולדת מבעיר. ולכן יוצא מזה שאם הברזל הזה יתחמם, יגיע לחום שיד צולדת בו, כמו באוכל, אם זה מגיע ליד צולדת בו, יש בזה איסור מבשל. גם פה, נכון שזה עדיין לא עבר את כל תהליך הבישול, אלא רק התחיל, אבל כלל גדול בידינו, חצי שיעור אסור מן התורה. לכן לפי דעת החזון איש, אין לך יותר להניח את הפח ביום שבת, כי הפח הזה יתחמם, בוודאי שזה יגיע ל-60-70 מעלות, ולכן לפי דעתו אין צד להתיר להניח את זה ביום שבת, אלא רק מיום שישי. אבל לעומתו, שביתת השבת, בעל המשנה ברורה, ורוב האחרונים חולקים ואומרים שהדבר מותר. מדוע ולמה מותר? חצי שיעור אסור מן התורה, אבל לא חצי מלאכה. אדם שעושה עקירה והנחה, יצא מרשות היחיד לרשות הרבים, יש בזה איסור מן התורה. אבל אם האדם הזה לא עשה עקירה והנחה, עשה רק הנחה, אז בזה אין איסור. חצי מלאכה לא מצאנו איסור. ולכן גם פה, כשהמתכת מתחממת, נעשית אדומה, ליבנתי אותה, זה מבעיר. אבל אם זה לא נעשה אדום, נהיה רק 70 מעלות, 80 מעלות, בזה זה לא נקרא חצי שיעור. זה חצי מלאכה, ובזה אין איסור. ובפרט, שעצם הדין עם חצי שיעור אסור בשבת או לא, זה עצמו מחלוקת. החכם צבי מביא ראיה מהתוספתא ומהרמב״ם, שרק בשאר האיסורים יש לך דין חצי שיעור אסור מן התורה, ולא בדיני שבת. הגמרא למדה מהפסוק, כל חלב, כל בא לרבות, לא רק אם האדם אוכל כזית חלב אסור, אפילו אם יאכל רק 2 גרם, או שהוא רוצה לדעת איך הטעם של החזיר, לוקח רק 2 גרם, הוא נזהר לא לאכול כזית. גם בזה, האדם הזה עובר על איסור דאורייתא. גם בכיפור אמרנו אותו דבר, מי שיאכל אפילו גרם אחד בכיפור, איסור מן התורה. הכל בא לרבות שגם חלק יהיה אסור. במה דברים אמורים? בדוגמה שאמרתי, בענייני אכילה. פה זה לא אוכל, פה זה ענייני מלאכה. ואם לא היה דבר כזה במשכן, מי אומר לך שחצי שיעור אסור? ראשי בשבת ע"ד אמר שחצי שיעור אסור מן התורה גם בשבת. אבל החכם צבי רוצה להוכיח מהתוספתא ומהרמב״ם, רוצה להוכיח אחרת. שם כתוב בתוספתא, אדם שכותב ביום שבת שתי אותיות חייב. כתב אות אחת, פטור. גם הרמב״ם מעתיק את זה. כלל גדול בידינו, כותב הרמב״ם בתחילת הלכות שבת. כל מקום שנכתוב חייב, חייב מן התורה. גילה, קראת. מקום שנכתוב פטור, אין איסור מן התורה, אלא פטור אבל אסור מדרבנן. אם נאמר חצי שיעור אסור מן התורה, משום שחזר להצטרופה, גם פה. כתבתי עוד אחת, חזר להצטרופה, לכתוב עוד אחת לידה, ואם כן, תאמר, אדם שכתב עוד אחת, לא חייב סקילה, אבל יהיה אסור מן התורה. למה לפי התוספתא והרמב״ם, אין איסור מן התורה בכלל, זה רק דרבנן. זו הראיה שמביא החכם צבי. ועוד הרבה מהאחרונים דנו בנושא הזה, בדוגמאות רבות. נמצא, אפילו אם נרצה ללכת כמו השיטה של החזניש, עדיין מי אומר לך שבענייני שבת חצי שיעור אסור? ולכן יש לנו כאן ספק ספקה להתיר בדרבנן. למה זה דרבנן? כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולכן המסקנה היא שמותר לך תחילה ביום שבת לקחת את הפח הזה, להניח אותו על האש ולהניח עליו את הקדרה כדי שלא תשרף. למה זה נקרא דרבנן? הסברתי שזה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכת מחשבת אסרה תורה. אדם שחורש על דעת לזרוע שם, חייב מדאורייתא. אבל אדם שחופר גומה ולא צריך לעפר. מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, והלכה כרבי שמעון, כיוון שהוא לא רוצה לזרוע שם, אין בזה איסור מן התורה, אלא רק מדרבנן. אדם שלוקח את הפרה, פוצע אותה, מוציא ממנה דם, ואת הדם הזה הוא נותן לכלב, שהכלב ילקק מהדם, זה איסור דאורייתא, זה תולדה של נטילת נשמה. אבל אם האדם הזה לא חובל וצריך לכלבו, שוב יש מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן. וכן בשאר המלאכות כולם. כאן בדוגמה זו, מתי הדבר אסור מן התורה? שאני רוצה להתיך את המתכת ולעשות מזה סיר. פה אם זה מתחמם, יש לך איזה אינטרס? מצידי שלא יתחמם. מה אכפת לי אם זה כן יתחמם, אם יהיה יד סולדת בו או לא יהיה יד סולדת בו. אם נאמר הפח הזה לא יהיה יד סולדת בו ולא יגיע לחומרה ויהיה רק 44 מעלות, גם כן לא אכפת לי. העיקר שהגדרה הזאת תישאר פושר ולא יישרף האוכל. לכן זה לא ברור שיש לו אינטרס וכוונה שזה יעבור את המעלות של יד סולדת בו. ויש לנו כאן ספק ספקה להתיר. אולי זה חצי מלאכה ולא חצי שיעור, אפילו אם תאמר זה חצי שיעור, אולי חצי שיעור בשבת מותר. נמצא יש לך בזה ספק ספקה בדרבנן להתיר, לכן אנחנו נוקטים יותר כדברי המשנה ברורה, שביתת השבת ורוב הפוסקים, נגד מה שאמר החזון איש בעניין זה. מכל מקום, אני אתיר בפח, וכן גם באסבסט, אבל באסבסט לא תמיד אני אתיר בשופי. יש סוגים של אסבסט שצד אחד חלק, צד השני הוא עשוי מעשה רשת ברזל. הרשת הברזל הזו, אתה שם את זה על האש, אחרי רבע שעה החוטים נעשים אדומים. הברזל מתלהט, ואז יהיה תולדת מבעיר. כאן זה לא חצי שיעור, כאן זה כבר שיעור שלם על איבדי כולעמה. נכון שלא יהיה איסור מן התורה, זו מנחה שאני צריכה לגופה, שתו דרבנן, כן יהיה. ולכן אל תשים את האסבסט על הצד של הרשת, תהפוך. תשים את זה על הצד השני, מעבר אליו, ואז בזה אנחנו יכולים לכתחילה להתיר ולהקל בדבר, בזה אין מה לחשוש. אמנם בשעה שהאדם הזה לוקח את הפח ושם על הגז, בדרך כלל הלהבה של הגז זזה. קודם הלהבה הייתה עולה למעלה. שמתי את הפח הזה, הלהבה מתפזרת לצד. אין לה מקום לעלות למעלה, היא מתפזרת לצד. אין בזה חשש איסור מבעיר או מחבא. כי אותה הלהבה, אותה הבערה שהייתה קודם ממשיכה אותו דבר בדיוק. אם קודם היה זורם כך וכך כמות גז בכל שנייה, ממשיך אותו דבר גם כעת. אתה רק משנה את הכיוון. שינוי כיוון של הלהבה, אין בו בעיה של מבעיר או מחבר. כך כותב הרב אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה בשם מומחים. הוא שאל מומחים וכך אמרו לו שכמות הגז לא משתנה וכך המציאות, ולכן מצד זה גם אין לנו צד למחות ולאסור בדבר. מרן מסיים, מתי היתרנו לקחת ולהניח מחוות או את הפחים האלה ועליהם את הסיר, בתנאי שאת הסיר שהרמת לרגע ייזהר שלא ישים כדרתו על גבי קרקע. למדנו הרי בסעיף הקודם, אם האדם הזה שם את הקדרה על הקרקע וכעת רוצה להחזיר אותה על האש, אסור, יש כאן איסור חזרה. דבר שני, אם זה מרק צריך שיהיה חם שיד צוללת בו, אם זה לא חם שיד צוללת בו הדבר אסור. אלה הם שני התנאים שמרן מדגיש אותם פה להלכה ולמעשה, וכך הדין. אלא שהמגן אברהם ושאר האחרונים שואלים, הרי מרן עצמו לקמן בסעיף ה לא כתב כך. אם האדם הזה רוצה לקחת בורקס ולהניח על הקדרה, להניח את זה על הדוד של המים החמים, מרן אומר שמותר, לפי שאין דרך בישול בכך. ומרן שם לא אמר את התנאים האלה, גם לקמן בשין י"ח סעיפים ו"ז ח, מרן לא אמר את התנאים האלה שיזהר שלא יניח את הקדרה על הקרקע. יש כמה תירוצים באחרונים, ויש לנו נפקא מינה עצומה בין התירוצים. הנפקא מינה תלויה בקושייה הזו. הדוגמה שלי היא כך, אני רוצה לקחת קדרה של אוכל יבש, אורז, קציצות תפוחי אדמה, קציצות בשר, תגים, אוכל יבש. האוכל הוא קר, נמצא פה על הרצפה. אני רוצה לקחת, להניח את זה על הנחושתן. הגז מכוסה בנחושת או בפח, אני רוצה להניח את זה על הפח. האם מותר או לא? הדין הזה תלוי בתירוצים פה. לפי מה שמתרץ לפרי מגדים, אסור. וכך נוהגים אחינו האשכנזים להחמיר. משנה ברורה העתיק להלכה את הפרי מגדים ועוד. אבל לפי מה שמתרץ מחצית השקל, מותר. מחצית השקל אומר תירוץ פשוט. לקמן מרן מדבר בפנדיש, אוכל יבש, ולכן מותר גם אם מניח את זה על הקרקע, גם אם זה קר, תרים את זה ותשים על הנחושתן, מותר. פה אצלנו, למה ומדוע מרן אמר שיזהר שלא יניח את הקדרה על גבי קרקע? פה מרן מדבר במרק, אוכל לח, ולכן הדבר אסור. מה ההבדל ביניהם? אין בישול אחר בישול בדבר יבש, ולכן לא גזרו שם, הוא לא יגיע למלאכה דאורייתא, לא גזרו כלום. פה באוכל לח, שיכול להיות, עלול להיות שיגיע לידי מלאכה דאורייתא, כי יש בישול אחר בישול בלח, חכמנו גזרו ואסרו אם הניח את הקדרה על גבי קרקע, אפילו אם זה עדיין חם. כל שכן, אם זה רק 44 מעלות, בוודאי שבזה אין לו יותר להחזיר, יש כאן ספק איסור דאורייתא, בישול. ולכן מרן כאן מזהיר אותנו ואומר שכאן, כיוון שמדובר במרק, במים חמים, יזהר שלא יניח כדרתו על גבי קרקע. אלא ששאלו האחרונים על מחצית השקל. אם אתה מדבר כאן במרק, איך זה מרן אומר, המשקים בבוקר וראה שהיא הקדיחה תבשילו. הקדיחה תבשילו, משמע, אוכל יבש הולך להישרף, לא מדובר במרק. אבל התירוץ הוא פשוט. מי שלומד עברית יודע שלמילה הקדיחה יש שני דברים שונים. הפירוש הראשון, אורז יבש, עוד מעט יישרף, זה מקדיח תבשילו. הפירוש השני, אומר רש"י במסכת גיטין דף צדי, הקדיחה נעשה מלוח. שם המעשה של הגמרא, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערווה דבר. מחלוקת תנאים, האם אדם יכול לגרש את אשתו רק אם מצא בערווה דבר, בגדה בו, או אפילו אם מצא נאה ממנה, או הקדיחה תבשילו, גם כן יכול לחפש אחרת. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפילו הקדיחה תבשילו, או מצא נאה ממנה, יכול לגרש אותה. אז לא היה חרם דרבנו גרשום, אפשר היה לגרש בעל כורחה, אין בעיה. כותב גט, נותן לה, גומר מנה, יאללה, מביא את השנייה. מה זה קדיחת אף שלו? אומר רש"י שהאוכל נהיה מלוח. גם מרק, אם נשאר יותר מדי על האש, קודם זה לא היה מלוח, היה מצוין, נשאר שעתיים על האש, בחינם כך, המים התאדו ונהיה מלוח. זה הפירוש של קדיחה, ולא מלשון יובש. לכן מצד זה אין לנו מקום לדחות את דברי מחצית השקל. ורוב הפוסקים הלכו כדבריו. כך פוסק בספר זרע אמת. הגאון דן לגבי הדוגמה שאמרתי בעניין פח, והוא אומר, אפילו אם נאמר אסור להחזיר לקירה כתומה להניח עליה אוכל יבש, פה בדוגמה שלנו מותר. למה? כאן הוא לא שם ישר על הקירה, אלא הוא שם פח. בחול ראית מימיך אדם שהולך לבשל, שם פחים, שם מסבס? לא, הוא רוצה לבשל מהר, אז הוא לא שם את הפחים האלה. כאן מי שיראה, האדם יעמוד מהצד ויראה מה שהוא שם, מה שהוא מניח, יבין, האדם הזה לא רוצה לבשל, רוצה רק לחמם. התורה אסרה ביום שבת לבשל. התורה אסרה לחמם? לא, התורה לא אסרה. בזה לא נראה כמבשל, ולכן אין גזירת חכמים פה. הוא מדמה את זה למה שמרן כותב לקמן בסימן שי"ח סעיף ח'. מרן דן שם, אני רוצה להניח אוכל, סיר אוכל, על הדוד של המים. אני קורא את לשון מרן, להניח דבר קר שנתבשל כל צורכו על גבי מחמשה על האש, יש עוברים שדינו כמניחו כנגד המדורה. לא צריכים את כל השישה התנאים שלמדנו למעלה. מספיק שזה יהיה מבושל כל צורכו, אתה שם את זה על הדוד של המים החמים, מותר. אין איסור מבשל באורז הזה או בקציצות האלה. היות, וכאן אין דרך לבשל על הדוד של המים. ראית מימיך אדם רוצה לבשל, הוא הולך שם על הדוד, על החנפיה של שבת קדרה, זה לא יתבשל כך בצורה הזו, בשיטה הזו. ולכן בזה לא גזרו חכמנו את הגזרה, שנראה כמבשל. אומר הרב זרע האמת, גם הפח הזה דינו כדין קדרה. זה לא דומה לקירה כתומה, שם מחמירים, כי יש מעט אפר. קורה, הרבה פעמים קורה, שיש מעט אפר על הגחלים. זה עדיין לא כל כך ראייה חותכת, ולכן יש עדיין שישה תנאים כדי להתיר. אבל פה לא, פה בקדרה, להניח על גבי קדרה אין לך כל השישה התנאים, כמו שמרן אמר לקמן, ממילא גם פה, הוא מדמה את הפח הזה לקירה כתומה, ויותר טוב מזה, שזה דומה כבר לקדרה. מי שחולק בזה, א', הפרי מגדים, הוא מתרץ אחרת, ב', החזון איש. החזון איש רוצה להוכיח מדברי רש"י, איזה היכר מועיל? אתה לוקח אפר, שם על הגחלים. באש עצמה אתה עושה את ההיכר. פה באש לא נגעת, האש בוערת כרגיל, אתה רק מלמעלה שם פח. ולכן לפי החזון איש זה לא מועיל. אבל רוב הפוסקים הלכו כשיטת זרע אמת, וכך הוא מנהג ירושלים. מעיד הגאון רבי דניאל פינסו, בספרו שם חדש, שמנהג ירושלים להקל. ככה העתיק לקמן בסימן שי"ח, השערי תשובה, כך העידו גם שאר האחרונים, וכך המסקנה להלכה ולמעשה. שמעתי פעם הרב אוירבך, שהוא הלך לבקר בזמנו את הרב הראשי, הרב עוזיאל. הלך אליו לבקר אותו ביום שבת אחרי הצהריים, הוא שומע את החכם אומר לרבנית, תשימי לנו את הבורקס. הרב נבהל, מה זה? יש שישה תנאים, איך אפשר? אז הרב מיד פתח לו, אמר לו, אנחנו פוסקים כדברי זה האמת, שם חדש, כך הוא המנהג. המנהג שלנו להקל. לא, הרב הסכים איתו. לנו מותר. לאחינו האשכנזים, הנה חנמה. יש לך אורז יבש, רטוב, אל תעשה דברים כאלה. אם אתה רוצה לקרוא לספרדי שיעשה לך את זה, אני מסכים. אבל אשכנזי לא יעשה את זה במו ידיו, מן הראוי להימנע ולהחמיר בדבר. הגאון הרב עובדיה עדיין דן בנושא הזה בספרו יסכין עבדי. גם בחוברת ירחון אור תורה, כותב שם בנושא הזה פסק ארוך, הגאון רבי מאיר מזוז. יש תשובה בנושא הזה להגאון רבי משה לוי בספר תפילה למשה. יש הרבה מהאחרונים שדנו בנושא הזה בהרחבה. המסקנה היא, אבא ביחווה דעת חלק ב' מתיר, כך פוסק גם תפילה למשה וכך ההלכה. אמנם הרב מזוז רוצה לומר שנגזור ונחשוש. אם תתיר באורז יבש, יבוא להתיר גם בלח, גם במרק. ואז יבוא לידי איסור דאורייתא. הרב מעריך להוכיח שגוזרים גזירות חדשות כאלה, אבל המסקנה לא כן. אין לנו כוח לגזור גזירות חדשות, מה שלא כתוב בשס ובפוסקים. כל שכן, שזה מנהג להתיר. אז אדרבה, תלמד את האנשים, יבש מותר, לחסור, תלמד אותם, ולא צריך לגזור גזרות חדשות אשר לא סערו מבותיכם. אותו הפוסקים בזמנם לא ידעו שיש חשש שמי יבואו להקל בלח, לא חששו. אם הם לא גזרו, לנו אין כוח וסמכות לגזור גזרות חדשות. ולכן, המסקנה להלכה ולמעשה, לנו לדידן הספרדים, מותר לך תחילה לקחת אוכל שהוא יבש, כמו הדוגמאות שהבאתי, ולהניח את זה חזרה על האש. כאן מספיק שני תנאים. תנאי הראשון, האש מכוסה בפח או על דוד המים. תנאי השני, מבושל כל צורכו. שני תנאים מספיק. רק במרק וכיוצא בו, יש לך את כל ששת התנאים שאמרנו אמש. כעת השאלה היא, מה נקרא בדיוק אוכל יבש, ומה נקרא בדיוק אוכל לח? מרן בית יוסף הביא את דברי רבנו ירוחם. הוא כותב בשם רבנו יונה, שהולכים אחרי הרוב. אם הרוב הוא לח, אסור. משמע מזה, אם זה רק מיעוט, בזה אין אסור. אלא, שבלשון זה של רבנו יונה יש שתי גרסאות. לא כל הפוסקים גורסים כך. הגרסה הזו שאמרתי שהולכים לפי הרוב, כך גורס בספר מנחת כהן. אבל מהר"ן במבורגר הוא גורס כל שיש בו רוטב אסור. אז לא צריך שיהיה רוב או מיעוט. אפילו יש משהו, יהיה אסור. ולכן יש הרבה מחמירים בדבר הזה. אבל האמת ניתנה להיאמר. שכל הפוסקים הסכימו יותר עם הגרסה של מנחת כהן, כך כתוב ברבנו יונה, כך גורס הפרי מגדים, כף החיים העתיק את זה בשם האחרונים, וכך המסקנה להלכה ולמעשה. מדוע אנחנו יכולים להקל? יש לנו כאן ספק ספקה כדי להתיר. ספק הראשון, אולי אין בישול אחר בישול בלח כדעת הרמב״ם, הר"ן והרמ"א. לפי דעתם אפילו מרק, הרוב יהיה מרק וזה לא חם, מותר להחזיר. קל וחומר שזה כאן הרוב הוא יבש. אפילו אם תאמר יש בישול אחר בישול בלח, אולי הולכים אחרי הרוב. יש לנו אם כן ספק ספקה כדי להתיר, לכן המסקנה היא הולכים אחרי הרוב. מה הטעם? מה הסברה בדבר הזה? את הטעם אמרו התז לפרי מגדים, יש לנו נפקא מינה גדולה בטעם. אומר התז, כשהרוב הוא מרק, אתה מניח את זה על האש, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהמרק יתחמם. כוונתך על הרוטב, ויש בישול אחר בישול בלח, שדאורייתא לכן אסור. אבל כשהרוב הוא יבש, אז הרוטב שם הוא מגן עליו שלא יסרף. ככל שזה מתעדה, זה לא טוב בשבילי. אני לא מעוניין בזה, לא מתכוון ולא מעוניין בזה, לכן מותר. וכך המסקנה, כמו שאמרנו, הסברה הזו היא אמת. אבל על פי הסברה הזו יש מקום לטעון שאם האדם הזה מתכוון בעיקר למיץ, האדם הזה יש לו דגים ויש שם גם רוטב. אתה שואל אותו, למה אתה שם את זה עכשיו על הפח? למה אתה מחמם את זה? הוא אומר לך, הדגים ברוך השם טובים מאוד והמיץ עוד יותר טוב. לוקח את הלחם, מטבל שם ואוכל, נהנה. לפעמים יש לו איזה תינוק שאין לו עדיין שיניים, גם התינוק רוצה לאכול. מה ייתן לו מדגים? ייתן לו עצמות? לוקח, מטבל לו את הלחם הרך, שם לו בפה, לפעמים האבא נהנה מזה יותר מה שהוא אוכל. לכן, בזה שכוונתו בעיקר לרוטב, יהיה לנו קשה מאוד להקל בדבר. פה יהיה לך ספק ספקה לחומרה. אולי הגרסה היא כלשהי, יש בו רוטב אסור, ואולי אם הוא מתכוון לרוטב, אולי בזה יהיה צד להחמיר. לכן, בזה לא כדאי להתיר. אלא באיזה רוטב דיברנו? דיברנו במעט רוטב, הוא לא מתכוון לו. אומר המנחת כהן, אם תרצה לומר שאפילו במעט רוטב אסור, אז אין לך סיר יבש, יהיה מותר. גם בסיר אורז יש כמה טיפות מים. כל דבר יש מעט רוטב, אחרת זה יישרף. אלא ודאי שכמה טיפות זה נבלע, נבלע במעוטו, ולכן לא מתחשבים בו. מזה נבין שהמושג רוב או מיעוט זה לא נמדד באחוזים. האדם הזה יגיד לך, הצביע מרק ירקות 49% מרק מים, 51% גזר, תפוחי אדמה, דלעת, בשר, עוף, זה אסור, אין יותר להחזיר. בוודאי שכוונתו על המרק, זה מרק הליבדי כול העלמה, אם אין בזה חום שיד צולדת בו, אסור, צריך את כל שישה התנאים. אלא במה אמרתי מספיק שניים? באוכל יבש ממש, כמו האורז וכיוצא בזה, או דגים. הרוטב שיש שם כדי שהדג לא יישרף, אתה מחמם את זה כדי שיתחמם טוב, אבל אין כוונתו לרוטב הזה, אין לו עניין עם הרוטב. אבל אם האדם הזה שם הרבה רוטב וכוונתו מגמת פניו מועדת לרוטב, בזה אפילו על איבד רבנו ירוחם יש לנו צד לאסור ולהחמיר בדבר. אמנם האבא בכל סיני לא חילק בזה, הוא לא אמר חילוקים, אמר רוב ומיעוט, אבל הוא פרסם בערכון אור תורה, פרסם שם אזהרה והזהיר על הדבר הזה. גם לפני שנה בישיבת אור החיים, גם שם הוא חזר על ההלכה הזו, שאין הכוונה כאן רוב ומיעוט 49% ו-51%, לא. אלא כשהמיעוט הזה מיעוטה דמיעוטה דבטל במיעוטה, זה נבלע בתוך הרוב היבש, בזה מעלה שלא נורא. אבל אם הדבר הזה הוא חלק חשוב, כמו אתה רואה את המיץ הזה ואתה נהנה ממנו, בזה אין לנו צדדים להתיר ולהקל בדבר. אבל אם האדם הזה רוצה לקחת בורקס, שם את זה על הדוד של המים החמים, נכון שבתחתית הבורקס יש כמה טיפות שמן, אבל הטיפות האלה שוב נבלעים בתוך זה, אין שום מסור בדבר. אתה רוצה להניח את זה על הדוד של המים החמים, מותר לך תחילה, למרות שזה קר לגמרי, מיום שישי זה נשאר בצד ולא היה חם, מותר, אין עוון בדבר. כך גם יש לי טיון, הטיון הזה בישלתי בו ביום שישי תה, תמצית. השתמשתי ביום שבת הרבה תה, ברוך השם, באו אליי אורחים, חיבתי את כל אחד כוס תה. יום שבת בצהריים נגמר, אני רוצה עכשיו עוד תה, מה אני עושה? מותר לי לך תחילה לקחת את הקומקום הקטן הזה, את הטיון, להקריב את זה לחנפיה, לדוד המים, לפתוח, לשפוך עוד מים. תגיד לך האדם הזה, תראה, העלים האלה זה לא יבשים, יש עליהם עדיין רטיבות, הם עדיין לחים, שיהיה נח. מהו העיקר? העיקר אליהם העלים ולא הטיפה הלחלוחית המועטת שיש עליהם. בזה גם יהיה מותר לך תחילה לערות עליהם מים רותחים ישר מכלי ראשון, זה נקרא יבש, ואין בישול אחר בישול ביבש, כמה שכבר מאתמול בישלתי את זה, לכן יהיה מותר. אלא שכבר הסברנו והזהרנו אמש, שעשו להחזיר את זה חזרה אחר כך עוד הפעם על האש, בזה אין צד להתיר, כאן יהיה הדבר חמור יותר. האבא בספרו יחווה דעת אומר, מותר לקחת לחם ולהצנים אותו, לקחת ולהניח על הפלטה וכיוצא בזה. באמת דברים אמורים, אני לוקח סתם לחם מהפח, אבל אם אני מוציא את זה מהמקרר, רק מקרר בהקפאה יבשה יהיה מותר, אבל מקרר בהקפאה רגילה, הלחם צובר לחוט. אתה שם אותו על הנחושתן הזה, תראה אחרי כמה שניות, הגרגירי הקרח נופלים מעל זה, והם מתחילים להישרף, אתה שורף מבשל כאן מים. ולכן שמה אל תעשה דברים שכאלה, אלא אם נשאר לך לחם אתמול, זה נמצא בפח הלחם, שמה אין לא גרגירי קרח ולא מים. שמה יהיה מותר, שמה אין איסור מעיקר הדין, נפרש את זה עוד לכמן בעזרת השם בסימן שין ותחת סעיף דנת, שם נפרש בהרחבה את הכלל הזה. דוגמה שנייה, האדם הזה רוצה לחסות את הסיר של האורז. יש לו אורז, הוא רוצה לחסות את הסיר. הרבה פעמים יש על המכסה הזה עדים, מים קרים. זה היה מונח במקרר, ולכן אין מקום להתיר לו לעשות כן. אלא תאמר לו שיקח עיתון או מגבת, קודם כל ינגב את המכסה, אחר כך נניח, בזה יהיה צד להתיר. אחרת, כשהוא מביא את המכסה הזה, הרבה פעמים הוא מתפטף מהטיפות האלה של המים, ולכן יהיה זהיר קצת בנושא הזה, כדי שלא יבוא לידי חשש איסור דרבנן של מבשל. אני עובר לסעיף ד', יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבעוד יום קומקום של מים חמים, ונותנים אותם לתוך הקדרה בשבת, כשהתבשיל מצטמק ועיין שין י"ח. המקור להלכה הזו מדברי הגמרא בשבת למד ח', והראשונים רבנו יונה, הנימוקי יוסף ועוד, דנו בנושא הזה. בלשון הגמרא, פינהו ממחם למחם. הגמרא מסופקת מה הדין בזה. יש מחלוקת בפוסקים מותר או לא, רבנו תם אוסר, כך דעת הראש, התוספות ועוד. כאן האדם הזה רואה שהקדרה שלו, החמין, הולך להישרף. האוכל יבש. מה הפתרון? מיד הוא רוצה למלא מים חמים בכוס הזה, ומיד לשפוך לתוך הקדרה של החמין, המים האלה יגנו על התבשיל כדי שהתבשיל לא יישרף. וזה הדבר אסור. או האדם הזה יש לו מים חמים בתרמוס, הוא יביא משם, גם כן אסור. וכן כיוצא בזה. כאן, המים האלה כשיכנסו לתוך הקדרה של החמין, לכלי ראשון, יחזרו עוד הפעם להתבשל, ויש בישול אחר בישול בלח. היינו, המים האלה שנכנסו לכוס או לכלי, זה כלי שני. אומר הפרי מגדים, אפילו אם זה חם 90 מעלות, כלי שני זה כאילו קר. אתה מחזיר את זה חזרה לתוך החמין, עוד הפעם בכלי ראשון, עוד הפעם מתבשל, יש בישול אחר בישול בלח, ולכן הדבר אסור. אל תעשה דברים שכאלה. יש שני טעמים שהסביר רבנו יונה את הטעם, והנפקמינה בין שני הטעמים הוא לגבי אם האדם הזה רוצה ליצוק מכלי ראשון לכלי ראשון. הטעם האחד, אנחנו גוזרים שמא האחד יהיה יד צולדת בו והשני לא יהיה יד צולדת בו. המים האלה שאני שופך הם לא כל כך חמים, רק 44 מעלות. החמין הוא הרבה יותר. ואז כשאני שופך, המים האלה מקבלים את החום של החמין, ויש בישול אחר בישול בלח. אם תלך לפי הטעם הזה, יש לנו צד גדול להתיר. איך? אני ארים את החנפיה, את הקומקום של המים הרותחים, ואשפוך ישר מהקומקום הרותח לתוך החמין. פה שניהם על אותה אש, אין לך בעיה. וכך באמת אומר הגאון רבי אברהם מסוכוצ'וב, היה גם אדמור לחסידים רבים, יש לו ספר אבני נזר, הוא אומר בדעת מרן, הוא אומר בספרו הגלטל, שיהיה מותר לך תחילה. הוא אומר, בזה גם למרן יהיה מותר. מתי יהיה אסור לבד למרן? אתה לוקח דרך כלי שני. או, תשים לב למילים שמרן אמר. מרן דיבר כך, הנוהגים להטמין מבעוד יום קומקום של מים. ביום שישי, לקח קומקום של מים, אחרי שרתח, לוקח ומטמין אותו. שם אותו בפינה ושם על זה בגדים כדי שהחום לא יצא. אחר כך יבוא ביום שבת וישפוך את זה לסיר החמין, בזה הדבר אסור. כאן מובן מאוד מדוע אסור. כי זה הולך לאט לאט, הולך ומתקרר. הגזרה שמא לא יהיה בזה חום רב, אולי החום שלו לא יהיה יד צולדת בו, זה דבר שהוא מצוי מאוד ויש לחשוש, ולכן יהיה הדבר אסור. אבל פה אני לא עשיתי התמנה, לא התמדתי את הקומקום מבעוד יום תחת הקרים. פה זה נשאר על האש, כמו שהחמין הזה עומד על הנחושתן, המים עומדים בצידו, שניהם על אותה האש. ולכן הגלטל ונתיבעם מתירים בזה בשופי לכתחילה, הם אומרים גם על איבד אמרן יהיה הדבר מותר. אבל אם נבדוק את הטעם השני של רבנו יונה, יש לנו עדיין צד להחמיר. מדוע? כמו שאמרתי קודם, דרך כלי שני אסור, לפי רבנו יונה, גם בצורת עירוי מכלי ראשון לכלי ראשון אסור. כלי ראשון מבשל מדאורייתא. עירוי לא יכול לבשל לגמרי, מבשל רק כדי קליפה. אז ברגע שהמים יצאו, נחלש הכוח הסגולי שלהם לבשל. נכנסו עוד הפעם חזרה לתוך הכלי ראשון של החמים, עוד הפעם כלי ראשון שיכול לבשל. אם כן יש בישול אחר בישול בלח. זו הטענה השנייה, ולפי זה לא רק לקחת מכלי שני או להטמין, אלא גם אם יהיה מכלי ראשון לכלי ראשון, עדיין יש לך בעיה של איסור מבשל. הבא מעריך בנושא הזה בספרי חבדת, וכך הוא מסיק. הוא אומר שזה עיקר הטעם להלכה, ולכן אפילו מכלי ראשון לכלי ראשון, אין צד להקל ולהתיר בדבר. אבל נבדוק את לשון מרן. אם מרן היה סובר כמו הטעם השני שאמרתי, מדוע מרן אמר יש למחות ביד הנוהגים להטמין? מרן יכתוב, יש למחות ביד הנוהגים לערות מים רותחים לתוך החמין. מרן יכתוב לי דוגמה יותר קיצונית, ואני יודע במכל שכן, כל שכן שאלה שנוהגים להטמין מבעוד יום קומקום, כאן אולי זה בכלל אין יד צולדת בו, כל שכן שיהיה הדבר אסור. ממה שמרן הביא בכוונה את המילים האלה, הנוהגים להטמין מבעוד יום, משמע, כל הגזרה במה יש? בהטמנה הזו. הוא שם את המים בצד, עם הקרים, עם כל זה, שהולך ומתקרר. שמה יש לגזור. אולי המים האלה לא יהיה בהם חום שיד צולדת בו. אם כן, יש בשביל אחר בשביל בלח. כך משמעות הלשון של מרן, מרן רומז לך את דעתו כמו איזה טעם הוא סובר. זאת ועוד, יש לנו כאן שלושה וארבעה ספקי ספקות כדי להקל כדעת העגלתל ונתיבעם. הרי אמרנו קודם, הקדמנו, דעת הרמב״ם, הרן והרמה, אין בישול אחר בישול בלח. לפי זה המים התבשלו, מה יכול להיות? זה כבר בלב הכי מבושל. אמנם רבנו ירוחם השמע שהבעיה היא לא על המים, אלא על החמין שמתרקח ושם יהיה הבישול. אבל לא כולם הלכו בדרך זו. הרדב"ז סובר שבישול במים אין איסור מן התורה, כי המים ראויים לשתות אותם כמות שהן. בשעה שהאדם הזה שופך את המים, תשאל אותו, אתה מתכוון לבשל את המים? הוא אומר לך, לא, מה פתאום? אני רוצה שהחמין לא יסרף, זה הכל. אם המים האלה לא יתבשלו, אלא יישארו המים האלה עם החמין 44 מעלות, אני אכפת לי? לא אכפת לי. העיקר שהחמין לא יסרף, יישאר קצת חם ולא יגיע יד צולדת בו, מה אכפת לי? האדם הזה אין לו, הוא לא מחפש כאן לבשל. מה אתה אומר? זה מוכרח להיות, פסיק רשה. פסיק רשה, דלא ניחלה, אפילו בדאורייתא, לדעת ערוך, רעביה, רבנו יוסף טוב, אליהם מותר. נכון שהתוספות בשבת כ"ג חלקו על זה, דעת רוב הפוסקים נגד הערוך, אני מצרף את הערוך לסניף, לספק ספקה כאן בעניין זה, כי אני לא מתכוון לבשל את המים, כל כוונתי להציל את החמין שלא יסרף לגמרי. אז יש לי אם כן שלושה וארבעה צירופים ספקי ספקות, ואין לי כאן סתירה ממרן, שמרן חולק עליי. אדרבה, יש לי סייעתה מלשון מרן. הלשון של מרן מסייע אותנו כדי להקל. זאת ועוד, אחינו בני ישראל המרוקאים בארצות המערב, גם הם עושים בכל כמרן. חוץ מדבר אחד, יש להם מנהג קדמון בדבר אחד נגד מרן. אומר התשבט שכאן בסעיף זה הם נהגו נגד מרן. הם שופכים את המים החמים כדי להציל את החמים כעונג שבת. ולכן בזה נהגו להקל. כך מעיד בספר כרם חמר והרבה מגדולי האחרוני המערבים, מקווי המים, גם הרב משש בספרו תבואות שמש, הרבה מהאחרונים העידו על המנהג של המרוקאים. לכן אם יבוא אליי אחד מאחינו בני ישראל המרוקאים וישאל, יגיד, אבות אבותיי כולם נהגו כולה, אני מה, אעשה כך או לא? אני אגיד לו, לא, אל תעשה, בדוגמה הזו שאמר מרן, תחמיר. אל תטמין מערב שבת קומקום תחת הקר, תעלו להסתבך. כי כאן יש את שני הטעמים ביחד, וזה נגד מרן. טוב, במרוקו עשית, נו, מה שעשית, עשית. אבל פה באת לארץ, זכית לבוא, להיכנס, להטרד במרן, אז יבוא ויעשה דבר כזה פה, גם לכבוש את המלכה עמי בבית. אבל אם הוא יגיד לך, לא, חס ושלום, אני לא עושה התמנה ולא באמצעות, לא טרמוס ולא כלי, אלא אני אשפוך מכלי ראשון לכלי ראשון, בזה אני לא יכול למנוע בעד, אני לא אגיד לאסור. אלא מה, להרים את הדוד זה קשה. לפעמים הדוד כבד וגדול, אז אני רק מרים, אני אומר לו, תפתח את הברז כדי שייכנס, אני מחכה כמה שניות, שייכנסו מעט מים, אז מעיקר הדין לא יהיה צד לאסור, אני לא אוכל למנוע בעדו. אמרנו, יש לנו כאן כמה ספקי ספקות בדרבנן כדי להתיר. פסיק ראשי, זה לא אכפת לבטרי דרבנן, יש צד להתיר בדבר, ולכן אין מקום לאסור עליו מעיקר הדין שיעשה כדבר הזה. קל וחומר אם השואל הוא אשכנזי, הרמה בשני מילים אמר לך את דעתו, עיין שינו את חטא. מה כתוב שם? דעתו של הרמה אין בישול אחר בישול בלח, אפילו אם זה פושר. אז מה אתה גוזר? אולי אין יד צולדת בו. לפי הרמה אפילו אם אין יד צולדת בו, מותר. אז לכן לפי הרמה אין שום בעיה. אשכנזים פוסקים לך תחילה כדעת הרמב״ם והר"ן. אלא, לא רק להם, אלא אפילו למרוקאים גם כן, הצדדים להקל כאן, יש לך הרבה יסודות טובים כדי להתיר גם להם. אבל כל זה, אם האדם הזה נקלע בשעת הדחק למקרה כזה, אם הוא שואל אותי לכתחילה, אני אגיד לו שיעשה כמוני. מה אני עושה? לפני שאני הולך להתפלל מנחה, אני לוקח כלים מים קרים ביום שישי ושופך על החמין. זה הדבר הבטוח ביותר, וזה הלבד כול עלמא מותר למהדרין. תשים עוד כוס מים, מה שבטוח בטוח, המים האלה זה חברת הביטוח שהחמין לא יישרף. ולכן תלמד אותו עצה טובה, אז מי שמכין מערב שבת, יהיה לו חמין טוב בשבת. מותר לתת על פי קדרת חמין בשבת, תבשיל שנתבשל מערב שבת, כל צורכו, כגון פנדיש וכיוצא בהן, לחממן. לפי שאין דרך בישול בכך. אדם שמוריד קדרה מעל גבי האש ביום שבת, אסור לו להחזיר את הקדרה. מרן כתב כמה וכמה תנאים כדי להתיר, מרן פירט את ההיתר בסעיף ב'. אם האדם הזה רוצה להחזיר על גבי קירה שגרף או קטם, קירה גרופה או כתומה, יש בה היתר להחזיר, בתנאי אם המרק הזה חם שיד צולדת בו, לא יניח את הסיר הזה על גבי קרקע, מניח את זה על גבי הקירה ולא בתוכה, האוכל מבושל כל צורכו ומחזיר לאותה הקירה עצמה. אלה הם התנאים שמרן פירט שם. אבל שם מדובר באוכל לח, תבשיל לח, בזה יש את כל התנאים הללו. פה לא מדובר בתבשיל לח, אלא באוכל יבש. באוכל יבש, כמו הפנדיש הזה, כאן הדבר קל יותר. הפנדיש זו הפשטידה, היינו בצק ממולא בבשר, ונאפה כל צורכו, גם הבשר מבושל טוב, וגם הבצק אפוי טוב מערב שבת. אלא שזה קר, אתה רוצה לחמם את זה, להניח את זה על הדוד של המים החמים, לוקח ביום שבת ומניח את זה על המכסה. מרן בשם הרשב"א והר"ן מתיר לך תחילה להניח על הקדרה. ולא אומרים שאין לך כאן את כל התנאים, הרי זה לא חם, זה קר. אין אף כמינה בין אם זה חם, בין אם זה קר, בכל מקרה יהיה הדבר מותר. אין כאן את הגזרה של חזרה, היות והפנדיש הזה דבר יבש, ואין בישול אחר בישול ביבש. ולכן אפילו אם זה לא חם, זה קר, גם כן יהיה הדבר מותר. מה תאמר? עדיין יהיה לך את הבעיה השנייה שנראה כמבשל. אם אני מניח ישר על הקירה, על האש, הנה חנמה, יהיה הדבר אסור, נראה כמבשל. אבל כאן, בדוגמה הזו, אין דרך בישול בכך. אדם לא רגיל לבשל להניח על הקדרה, על הדוד. ולכן, בחי גוונה, לא גזרו חכמנו, בזה הדבר מותר גם לכתחילה. נמצא שיש לנו הבדל יסודי בין אוכל לח, ששם יש בישול אחר בישול אם המרק הזה הוא קצת קר, לבין אוכל יבש. יש מחלוקת באחרונים בין החזון איש בדעת ראשי לבין זרע אמת לגבי גז שמכוסה בפח או בנחושת. האם מותר להניח עליו סיר אוכל יבש או שאסור? האם נדמה את זה כמו קירה ואת צריך את כל ששת התנאים? או נאמר לו, זה לא דומה לקירה, אלא כמו שמותר להניח על הדוד של המים החמים, הוא הדין גם על הפח הזה. לדעת החזון איש, הדבר אסור. טעמו, צריך שיהיה הקירה גרופה או כתומה. אתה לוקח אפר, מפזר על האש. אתה עושה את ההיכר כדי שלא יחטא בגחלים, אתה עושה את ההיכר באש עצמה. פה הפח מונח מלמעלה, לא עשית היכר באש עצמה, ולכן דעתו להחמיר בדבר. כך הוא מדייק מדברי רש"י. אבל, לעומת זה, הרב זרע אמת רוצה להסביר על פי דברי מהר"ל, שכאן כשיש פח או אסבסט על הגז, בחיי גוונה, זה לא רק שדומה לקירה גרופה וכתומה, אלא זה עוד יותר טוב מזה, זה דומה לאדם שמניח על פי הקדרה, שבזה בחיי גוונה יהיה הדבר מותר לכתחילה לבוא ולהניח עליו תבשיל יבש. גם מחצית השקל מסביר כך, מפרש כך בדעת המגן אברהם. המגן אברהם מקשה סתירה בין סעיף ג' לסעיף ה', ועל פי ההסבר של המחצית השקל יוצא שגם הליבד המגן אברהם יהיה מותר. אמנם הפרי מגדים והמשנה ברורה החמירו בדבר, הם אסרו, אבל בספר שם חדש לגאון רבי דניאל פינסו מעיד שהמנהג בירושלים להקל ולהתיר בדבר. לפי זה יוצא, אם יש לך בקדרה אורז יבש, אפילו שהאורז הזה הוא קר, הוא לא חם, אפילו אחי, אני יכול להניח את זה על הפלטה, על הגז שמכוסה באיזה פח, מותר לי לכתחילה להניח את זה ביום שבת, ואין את כל הגזרות של חזרה שלמדנו בסעיף ב', משום שאין דרך בישול בכך. אדם שרוצה בימי החול ללכת ולבשל, הוא שם את הפח הזה? לא. אז כאן ניכר הדבר שכל כוונתו, כל מגמתו רק לחמם את האורז ולא לבשל. התורה אסרה לנו לבשל בשבת, התורה לא אסרה לחמם, חימום מותר, ולכן מעיקר הדין הדבר מותר להעביר אוכל יבש. כל משפטי התנאים, ההגבלות שיש לנו, אמרנו שכל זה שייך אך ורק לגבי אוכל לח. השאלה היא, מה ההגדרה בין אוכל לח ליבש? הולכים בזה אחרי הרוב, כמו שכתבו רבנו יונה, רבנו ירוחם, שהובא כאן בבית יוסף. על הגרסה הזו אמנם יש מחלוקת, אבל כך דעת רוב האחרונים, המנחת כהן, הפרי מגדים, כף החיים ועוד. אמנם מהר"ן ברברוגר גורס בלשון רבנו ירוחם כל שיש בו רוטב אסור, אבל המסקנה היא להתיר, הולכים בזה אחרי הרוב. מדוע ולמה נלך אחרי הרוב? הסבירו התז והפרי מגדים שהאדם הזה לא מעוניין שהמרק המועט, המיץ המעט שיש כאן, שיתחמם הרבה ויתאדה, הוא מעוניין שיישאר, ולכן אין כאן כוונת בישול במעט הרוטב שיש, אלא עיקר כוונתו לחמם את הדבר המוצק, ושם אין בישול אחר בישול ביבש. לפי זה יהיה צד להחמיר קצת, אם האדם הזה כן מתכוון לחמם את המרק הזה, יש שם נניח דגים עם רוטב, הוא מעוניין הרבה ברוטב הזה, יש לו מזה הנאה גדולה, הוא לוקח את הלחם, מטבל בו, אז בזה אולי יהיה צד להחמיר גם לפי הגרסה שאמרנו. לכן בזה יהיה רצוי להימנע לא להניח את הקציצות האלה עם המיץ, אלא כל היתר יהיה להניח דבר יבש לגמרי. אין לך דבר יבש, הוא ב100% יבש. גם אורז יבש יש שם מעט מים, מעט טיפות, אחרת זה יישרף. וכן בכל המאכלים, ברור שיבש אמרו רבותינו, כוונה באופן יחסי שרובו ככולו יבש, והמעט הרוטב שיש נספק בתוכו מעוטה דמעוטה שבטל במעוטו. מרן מסיים, אבל להתמין תחת הבגדים הנתונים על גבי המחם ודאי אסור. זאת אומרת, כל היתר שיש בעניין זה, דווקא שאני מניח את הפנדיש הזה, את הבורקס, על המכסה של המים החמים, אני לא מכסה את זה. אבל אם מיד אחרי שהנחתי את הבורקס אני הולך ומכסה את זה באיזה בגד, בזה הדבר אסור. כיוון שזה קר ואתה מחמם את זה בצורת התמנה, הרי אסור להתמין ביום שבת אפילו בדבר שלא מוסיף חום, גזירה שמרתיח. כל בחומר קם שזה גם מוסיף חום. ולכן לבוא ולחסות, בזה אין לנו צד כולה בדבר, כלל ועיקר. אם הבגדים היו כיסאו ונתגלה, מותר לחסותו. אבל להכניס דבר חדש, הדבר אסור. הרמה עובר לגבי דוגמה שגוי בא ועשה לי דבר שאסור לי לעשותו. לקח סיר מרק קר, הניח אותו על הקירה, והמרק הזה התחמם. מה דינו של המרק החם הזה? היסוד להלכה הזו הוא בדברי הרשב"א. הרשב"א אומר, אם הרתיח וחימם את הקדרה הזו, האוכל, המרק הזה, אסור באכילה. אסור לשתות את המרק. בין אם אתה שותה את זה חם או קר, בכל מקרה הדבר אסור. כך יביא מרן בבית יוסף בשמו, וכך פוסק להלכה הרמה. לעומת זה, האור זרוע מתיר. האור זרוע אומר, אני לא אמרתי לגוי לקחת את המרק ולחמם את זה, אלא הוא מעצמו בא ולקח. ולכן, לפי דברי האור זרוע, אין מקום לאסור בדבר. ההלכה היא, אנחנו קיבלנו הוראות מרן, כמו שכותב הגאון רבי יוסף חיים ברב פעלים, שהמסקנה היא להחמיר ולאסור בדבר. אבל הדוגמה המצויה יותר בזמננו, היום בזמן הזה, הוא לגבי יהודים ולא לגבי גויים. כגון, יש לך בעיה של הפסקת חשמל. האדם הזה בבוקר קם, הוא לא ידע שהיה הפסקת חשמל, אבל לפי השעון שבת הוא רואה שהשעון מפגר שעה, והוא יודע שהייתה בלילה הפסקת חשמל. אם הופסק שעה, איך זה חזר עוד הפעם ונדלק אחרי שעה? זה לא בא על ידי רוח הקודש באופן אוטומט, אלא יש לצערנו ידיים של יהודים שעובדים שם, והם באו והדליקו חזרה. אם יהיה מותר לאכול מאותו מרק או לא? כי בשעה שהופסק החשמל, הרי המרק הזה יתקרר. חזר עוד הפעם החשמל, חזר המרק עוד הפעם והתחמם. ולכן יש לנו צעד לדון אם האוכל הזה, אם המרק הזה יהיה מותר בדיעבד או לא. אם נדמה את זה לדברי הרשב"א, ומה אם עשה גוי אתה אוסר בדיעבד אפילו קר, קל וחומר פה שיש לנו צעד להחמיר ולאסור, אתה נהנה ממעשה שבת. יהודי מחלל שבת ואתה נהנה מזה? בוודאי שהדבר אסור. אבל לידך גיסה, פה יש לך מעלה אחרת בצירוף היתר של בתי חולים שהזכרנו כבר בהרחבה בשבוע שעבר. אילו לא היו לנו חולים שיש בהם סכנה שמזדקקים לחשמל, היינו באמת צריכים לאסור גם בדיעבד. אבל בגלל הצירוף הזה אנחנו יכולים לסמוך קצת להקל. זאת ועוד, אם נדמה את זה לכנס שאמרו חכמנו, אדם שמבטל איסור לכתחילה כונסים שלא יהנה מזה, שם המהרש"ל הוסיף ואמר, אם הדבר נעשה נגד רצוני, בא אדם וערבב, אי אפשר לאסור את האוכל שלי. אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. הכלל הזה כוחו טוב ויפה גם פה. אם היו שואלים אותי, אתה רוצה שיתקנו? חס ושלום. אין לי שום רצון שהיהודים האלה יעבדו בשבת ויתקנו בחברת החשמל. אם נפסק החשמל, שישאר כך. נמצא שהם עשו את זה נגד דעתי ונגד רצוני, והמרק הזה לא שלהם. נמצא לפי זה, אין אדם עושה דבר שאינו שלו, ויהיה צד להקל בדבר. לכן, המסקנה למעשה תהיה שהמרק הזה אסור לשתות אותו חם, כי אתה נהנה ממה שהיהודי הדליק לך בשבת חזרה, אלא תחכה עד שהמרק הזה יתקרר. אם זה קר, יהיה מותר לשתות מאותו המרק. זהו היסוד לפחות להתיר על ידי הצירופים שאמרנו קודם. אבל מה שאין כן לשתות את זה חם, אין לנו צד להקל בדבר עד כדי כך. לפחות חם אתה צריך למנוע כדי שלא יהנה ממעשה שבת. לכן אמרנו עצה טובה שכל אדם לא יזדקק לפלטה החשמלית, עדיף יותר שכל אדם ישתמש בגז, ואז הוא ניצול מכל החילולי שבת האלה, מכל הכאב ראש הזה. זו העצה היעוצה לכתחילה בכל זה. בחוץ לארץ יש להם בעיות אחרות בענייני שבת, והרבה פעמים הם נזקקים להיתרים של גוי שבת. פה הרמה עוסק בדוגמה כזו. בחורף, כשמזג האוויר קר מאוד, שם באירופה או באמריקה, מזג האוויר בימים כאלה הוא מינוס 10 או יותר מזה. אדם שישאר כך יום שלם ללא תנור, זה יכול לגרום בוודאי שיהיה חולה. הכלל בידינו, אמירה לגוי שבות, אסור לומר לגוי שיעשה מלאכה בדאורייתא ולא דרבנן, אבל לצורך חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה, לא גזרו חכמנו, שם הדבר מותר לכתחילה, מותר לו לאדם הזה לומר בפירוש לגוי שיבוא וידליק את התנור, יש לנו כאן חולה שאין בו סכנה. לא רק אם האדם הזה כבר חולה, אלא אפילו אם עתיד להיות חולה, אם לא ידליקו לו את התנור, אולי יהיה חולה, גם בזה יש צעד להתיר. הראיה לדבר, ממה שמספר הגאות מימוניות על רבו מהרם מרוטנבורג. כידוע, מהרם נתפס בסוף ימיו, תפסו אותו בשבי ודרשו תמורתו הון עתק. לפי הדין אפשר היה לפדות אותו, לשלם ולהוציא אותו. אבל מהרם התנגד. הוא אמר, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן מפני תיקון העולם, ואחד הטעמים דלה לגרבו ולטו. אם כאן תשלמו עליי, הם יודעים שעיני העדה חכמי ישראל נאהבים מאוד על צון מרעיתם. עם ישראל ישלמו כל מחיר שבעולם כדי לפדות את החכמים, וכל פעם הם יתפסו רק את החכמים. ולכן הוא התנגד בכל תוקף, הוא לא רצה שיפדו אותו. וכך היה, מסכן ונשאר עד סוף ימיו שם, עצור במגדל הזה. הכינו מערב שבת מדורה, והיה להם בהתחלה חם. במשך הזמן, המדורה התחילה לדעוך. באו השומרים של בית הסוהר, ובמיוחד בשבילם, הוסיפו עצים והדליקו מדורה גדולה. אומר הרבי, שמחנו מאוד. מה זה שמחנו? לשמחה, מה זה עושה? הרי אסור ליהנות ממה שגוי עושה בשביל יהודי. אלא מנמק הגאות מימוניות ואומר, כאן בדוגמה הזו, הכל חולים אצל הצינה. שאדם יישאר ממש למה, ללא תנור, ללא מדורה, ללא חום, במזג אוויר כזה, בלי ספק שהוא יהיה חולה. לא צריך לחכות עד שיהיה חולה כדי להתיר לומר לגוי. אלא מותר גם להקדים רפואה למכה וחיי גוונה, גם כן הדבר מותר לכתחילה. מרן הביא את ההיתר הזה לכמל בסימן רש עין וב בסוף סעיפה. והרמה מדבר על הידוע, היות ויש להם את הקולה הזו, יש להם באופן קבוע בא הגוי ומדליק להם את התנור ביום שבת. הם כבר מדליקים ביום שישי, אבל עד הבוקר בשבת זה כבר קבע. בא הגוי עוד הפעם ביום שבת, מביא העצים ומדליק עוד הפעם. אין איסור בדבר, שם כמו שאמרנו הדבר מותר. פה במדינות שלנו הקור לא גדול, כאן יורד הקור לשלוש או ארבע מעלות, זה עדיין לא כל כך נורא כמו שם. שם היתר הוא פשוט, אפילו האמירה מפורשת, מותר. השאלה היא, אני יודע שהגוי יבוא בשעה 8. בשעה 7:30 אני רוצה להניח שם את הקדרה. אם מותר לי או לא, ודאי שאסור. אין היתר להניח קדרה, למרות שהקדרה הזו מבושלת, זה מבושל 100%. אפילו אחי, זה יתחמם עוד הפעם, למרות שזה גרמה ולא מעשה, לא מיד זה יתחיל להתחמם. הגוי יבוא בעוד חצי שעה וידליק, אני רק גורם. והרי אמרה התורה, לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור, הגרמה שרק, כמו שהגמרא מדייקת בשבת כופחף. בכל מקום, גם אם נאמר גרמה מותרת, מותרת מדאורייתא, אבל מדרבנן מה, הדבר אסור. כל שכן, לפי מה שאומר חמדת ישראל, שבמלאכת בישול, כל מעשה הבישול הוא גרמה ולא מעשה, ולכן יהיה חייב בכל מקרה, אין חילוק בין גרמה למעשה לעניין זה. אתה שם סיר אוכל על האש, יש שם בשר, וכי זה מתבשל מיד, ייקח 7-8 שעות עד שהבשר הזה יתבשל טוב. אפילו אחי, אם שמת את זה בשבת וזה יתבשל, אם עשה כן במזיד, חייב סקילה. אתה לא אומר זה נקרא גרמה, הוא גרם שאחרי כמה שעות יהיה, אלא הכל הולך אחרי המעשה, ומלאכת בישול נאסרה גם בחיי גוונה. ולכן, ממילא יהיה צד להחמיר גם בדוגמה הזו שאין לי יותר להניח שם על התנור. אבל אם הגוי בא מאליו ומניח את הקדרה הזו, בזה הרמת דן אם יש צד להתיר בדבר או לא. גם האחרונים דנו מצד דין חזרה. הרי אחד התנאים שלא יניחה על גבי קרקע. כאן הוא מרים הגוי מהקרקע את קדרת המרק ומניח שם אם יהיה מותר או לא. המגן אברהם משמע מדבריו שמותר, כך הוא הביא מדברי המרדכי. אבל הגרב הפרי מגדים הבינו את המרדכי להחמיר ולאסור. ולכן מן הראוי יהיה להימנע, לא לעשות כן, לכתחילה. כל שכן פה בארץ, פה אין לנו את הדוגמה הזו, ברוך השם אין לנו גוי שבת, אנחנו לא רגילים בהדלקת התנורים על ידם, ובוודאי שלנו, ביהודים, הלבד כול העלמה, הדבר אסור, אין לך היתר לעשות את הדברים האלה כלל בעיקר. עד עכשיו דיברנו לגבי בעיית הפלטה, הנאה ממעשה שבת, והחמרנו לכתחילה. הרב פרנק בספרו הר צבי דן לגבי המקרר. אם יש צד להתיר להשתמש במקרר ביום שישי, להשאיר את זה דולק גם לשבת או לא. אין ספק שדבר הראשון שעליי לעשות, לקחת כפתור ולנטרל את המנורה, שבשעה שאני פותח את המקרר לא תדלק המנורה. אין ספק שאני חייב לעשות כן, אחרת אני יכול להסתבך בחילול שבת, באיסור הבערה וכיבוי, בכל פעם שאני פותח וסגר את המקרר. אבל הבעיה היא, אם לא היה חשמל, המקרר שלך לא היה פועל. האם מותר ליהנות מהמקרר הזה, או שאסור ליהנות? הרב פרנק מתבסס על דברי הרמב"ן, מרן בית יוסף והמגן אברהם, לכמן בסימן רש נון זין, שאמרו שיש להבדיל בין אם האוכל מתחמם, או שהיה חם, וההתמנה היא רק שומרת את החום. אם זה רק עומד בחמימותו, שומר את החום, בזה לא כונסים אותו בדיעבד, אין איסור להנות מזה. לכן רוצה הרב לדמות לעניין זה, האוכל, הסלט, בינתיים הוא טוב, הוא ראוי לאכילה. אני שומר את האוכל הזה במקרר שלא יתקלקל. אני לא במחדש דבר, אני רק שומר על המאכל שלא יתקרר, שלא ישתנה לגריעותה, ולכן בזה בחיי גוונה יש לנו צד להקל ולהתיר בדבר. קשה להימנע מכל זה, אחרת המאכלים יתקלקלו, ולכן מעיקר הדין הדבר מותר. אבל בימי הקיץ, אדם שרוצה להכניס לשם מים פושרים כדי שיתקררו, או גלידה וכיוצא בזה, בזה מן הראוי להימנע. לגבי הלילה אמרנו שאין שאלה מעיקרה, כי בדרך כלל אין חילולי שבת בלילה, על פי רוב המצב הוא טוב. לגבי הלילה, מה שאתה רוצה אתה רשאי. אבל לגבי היום, לקחת מהברז מים פושרים ולהכניס לשם, להכניס למקרר כדי לצנן אותם, כאן יש כבר הרבה יותר הנאה, בזה בוודאי רצוי לכתחילה להחמיר. אבל, כמו שאמרתי, כל זה דווקא, כל ההדגשה הזו היא רק לגבי היתר מיוחד לגבי המקרר. לגבי דברים אחרים, רוב הדברים למעשה דומים לפלטה יותר. ואם החמרנו לכתחילה לא ליהנות ממה שהיהודי מחלל שם את השבת, אז רצוי להיזהר ברוב הדברים להימנע. החשמל אינו דומה לאיסור של הפלטה, משום שאם אני על ידי השעון שבת גורם שידלק החשמל, האור של החשמל אין בו כל כך הנאה, היות ויש לך גם אור השמש יחד עם אור החשמל, זה וזה גורם אור היתר ואור האיסור יחד, ולכן בזה אנחנו לא אוסרים. לכן בתי כנסת שעל ידי השעון שבת מדליקים את האור ביום שבת בשעת תפילת שחרית, אין איסור בדבר, בזה הדבר מותר גם לכתחילה. אבל אם יש להם שתי דרכים לחמם את בית הכנסת, או על ידי תנורי חשמל או על ידי תנור מנפט, בוודאי שיותר עדיף להשתמש לפחות לשבת בתנור נפט, זה עדיף יותר. כי הצירוף של חולים וכו' זה שייך פחות לבית הכנסת. חולים לא באים לבית הכנסת בדרך כלל. בבית יש לך לפעמים תינוק, ואם לתינוק מותר, אז אגב התינוק גם אתה נהנה, זה לא נורא. אבל הצירופים האלה הם הרבה פחות בבית הכנסת, ולכן אם אפשר להשתדל שהחימום יהיה בדרך היתר, בוודאי שרצו יותר ועדיף יותר להחמיר בזה. קשה לי לדעת אם כשיש הפסקת חשמל ולאחר כמה דקות החשמל חוזר ונדלק, אם תמיד הדבר נעשה רק במעשה בידיים, או שאולי הדבר יכול להיות גם באופן אוטומטי. היום המערכת ממוחשבת, ומשנה לשנה הם הולכים ומתקדמים עם המערכות האלה. יכול להיות אולי שאם יש איזו תקלה, המחשב הוא שנותן את ההוראה להפסיק מיד באזור מסוים את החשמל, וייתכן שגם התיקון לא נעשה בצורה ידנית. אני לא יכול לומר שזה כך על פי רוב, אבל יש צד, יש הווה אמנה לומר ולתלות, שאולי לאחר כמה דקות חזר החשמל עוד הפעם לדלק, לא בהכרח שהיה חילול שבת. מכל מקום, אני מודה שעל פי רוב זה לא כך, ולכן רק באזור שמצויים שם חולים שיש בהם סכנה, אני אוכל לסמוך על זה כדי להתיר. אבל אם ברחוב שאתה גר, כולם צעירים, אף אחד שם לא חולה באסמה, שם לא זקוקים, לא לחמצן ולא לדברים מסוג זה, שם יהיה כדאי להיזהר, לא להנות מאותו האור שחזר, מאותו החשמל, ואתה רוצה לקרוא שני מקרא ואחת תרגום, כדאי להימנע. לך לישון מוקדם, תקום מוקדם בבוקר ותקרא בבוקר את השני מקרא. לא כדאי להנות מאור אותו החשמל שחזר בליל שבת פעם נוספת, אלא אם כן היה בעיה בין השמשות. נניח שנותק החשמל לפני השקיעה, בין השמשות חזר החשמל. אז אולי זה יום, מי אומר לך שזה כבר לילה? אולי היה בהתר ולא באיסור. שם יהיה צד להקל יותר שיהיה מותר ליהנות מזה. אבל אם חזר החשמל בשעה 7-8, בזה בוודאי שהדבר הרבה יותר חמור. אני עובר לסימן רש נון דלת. אף על פי שבשר חי מותר להשהותו, הנמילה בקדרה, אבל בצלי שאצל האש אסור להניחו סמוך לחשיכה, שממהר להתבשל ועתה לחיתויה. מרן בא לפרש ולהבדיל בין בישול לבין צלי. החילוק הזה שמרן אומר כאן הוא מדברי הגמרא בשבת י"ח, שהתירה לנו לקחת בשר חי, להניח את זה בסיר, ודקות מספר לפני השבת אני מניח את זה על האש. גם אם האש הזו אינה גרופה או כתומה, הגמרא התירה. מדוע ולמה? למה לא נחשוב שמייגביע את האש יחטא בגחלים? להיות לזה בשר חי, גם אם תחטא בגחלים זה לא יעזור לך כלום, זה לא יועיל, ולכן אין את הגזרה לגבי בשר חי. כל זה לגבי בישול. אבל בצלי, אם תגביע את האש, זה כן יועיל לך הרבה, כי הצלי צולם מהר מאוד את הבשר. לכן, היתר בבשר חי נאמר רק לגבי בישול. בין אם אתה מבשל בסיר רגיל, בסיר לחץ, בכל מקרה שם מותר. אבל לגבי צלי, הדבר חמור יותר, ויש לנו חשש שמא יבוא לחטות בגחלים, ולכן אין לנו צד כולה להכניס כמה דקות לפני השבת, להכניס לתוך התנור עוף, או כל דבר כאין זה, להכניס את זה לתוך התנור כדי שיצלה, אני אבוא בליל שבת ב-8-10 ואוכל מאותו הבשר. היות ויש חשש שמא אני אגביע את הכפתור ויבוא לחטות בגחלים. אלה דברי הגמרא, וכך פסקו כל הפוסקים, שבבשר שור וכיוצא בזה הדבר הזה.